טוב. אנחנו בפרק חמישי בעניין במסכת שבת בסימן סמך זין, אם אינני טועה. האם סיימנו את זה? לא סיימנו. אז התחלנו בזה, נתחיל עוד פעם. ושמואל אמר, לא קיבל דוד לשון הרע. כן, שמואל הוא הבר פלוגתא של רב. במקום שרב אמר שקיבל דוד לשון הרע, שמואל אומר לא. לא קיבל דוד לשון הרע. אלא דברים הניכרים חזה בי. דכתיב, ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך, ולא עשה רגליו ולא עשה שפמו, ואת בגדיו לא חיבס וגומר. וכתיב, ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עם מפיבושת? ויאמר, אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך, אחבשה לי החמור, והרכב עליה, ואלך אל המלך, כי פיסח עבדך. וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך האלוהים, ועשה הטוב בעיניך, וגומר. ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי אתה וציווה תחלקו השדה. ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח, אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. אמר לו, אני אמרתי, מתי תבוא בשלום? ואתה עושה לי כך? לא עליך יש לי תרעומות, אלא על מי שהביאך בשלום. אז כבר ראינו את זה בשבוע שעבר. ברוב הפעמים ראינו, אומר הרב, ברוב הפעמים נובעת התקבלו דברים רעים הנאמרים על איש לרעהו מרפיון נפש. מהכרה פנימית שבאמת יש לו, למי שנאמר עליו, ממה לפחוד. וכי הוא ראוי להיות נרדף וסנוי. אבל מי שלבבו לב טהור ויודע זכות נפשו וחפצו הפנימי שהוא רק להשכיל ולהיטיב, לא ייכנס מלבבו מה שאומרים שאחר דיבר עליו רעה או בוז. אז זה ברור, גם הבנו את זה בשבוע שעבר, שאדם שלא שייך לשום דבר של מה שאומרים עליו, את הדברים הרעים, אין בו שום עניין מזה, הוא גם לא ימצא את עצמו, לא נפגע מזה ולא מתייחס לזה, וזה לא עושה עליו שום רושם. אבל מי שהוא מרגיש מזועזע מזה שאמרו עליו דבר כזה, זה סביר שלא שהוא נקי מזה לחלוטין, בגלל שבעומק נפשו הוא יודע את הסוד הזה, וזה מה שמזעזע אותו, שסודו המכוער נגלה. אמנם כשם שפעולה זו של מניעת קבלת לשון הרע היא נובעת מעיקרת הנפש ותארתה. מישהו בא ולוחש על אוזנו, אתה יודע מה הוא סיפר עליך? ואין לו פינה בנפש לא להתעניין בזה ולא להתרשם מזה ולא להתפעל מזה ולא להתייחס לזה, ופשוט לא נמצא אצלו. זהו בעל נפש יקרה. אישיות כזאת היא אישיות מאוד חזקה, מאוד נמצאת בעצמיותה הפנימית, לא נוטה להתפעל משום דבר חיצוני. אישיות חזקה, טהורה, עצמית, נפש יקרה. אין ספק שמישהו נמצא במעמד כזה, זה מעמד איכותי מאוד מבחינה מוסרית. אבל אומר הרב, יתרה מזאת, כשם שפעולה זו של מניעת קבלת לשון הרע היא נובעת מעקרת הנפש ותארתה, כך היא גורמת גם כן שהמחזיק בתיקר נפשו בעיניו יתרומם מכל דבר שפל ונבזה. כי הנקודה הזאת שמישהו מתחיל לספר לך לשון הרע ואתה לא מקבל, זה בלשון בעלי המוסר, זה נקרא רגע הניסיון. והיה ואדם עמד בניסיון, אז הוא לא יצא מזה כמו שהוא נכנס לזה. הוא מחושל יותר, הוא גבוה יותר, הוא איכותי יותר. עצם העמידה בניסיון הזה, אז היא מכשירה אותו לכך שתנופת החיים העדינים, האציליים, הגבוהים, שמרכזם נעות בעניינים האמיתיים ולא לא שייך לכל הפינות האפלות והשפלות שבחיים ובנפש, אצלו זה יותר נגיש, התנועה הזאת, ההתקדמות הזאת, המעמד הנפשי והתרחבות המעמד הזה לכיוונים האלה. אז כתוצאה מזה הוא יתעלה בעתיד עוד יותר, ומרכז הכובד האישיותי שלו יהיה נעוץ בצדדים עוד יותר עדינים. אז הוא יתרומם מכל דבר שפל ונבזה, זה לא יעשה לאיש, לא יעשה לאיש רעה, ירחיק אבלה מאוהלו ושמץ דופי מרעיוניו. הוא יתרחק מאוד מכל מה שהוא, החוסן המוסרי יתגבר אצלו עוד יותר, עד שהוא יהיה רחוק עוד יותר מלהציק למישהו, לעשות למישהו איזה רעה או אבלה, וכל צורת חשיבה נלוזה היא הופכת להיות יותר לא מצויה בחוגו הפנימי. ולהפך, והיה ובן אדם לא עמד בניסיון, הנפילה בזה החטא, ואם בניסיון הזה של קבלת לשון הרע הוא לא עמד והוא קיבל, זה נפילה נוראית. היא גורמת להשפיל את הנפש יותר ויותר. גם פה הוא לא יצא מהסיפור הזה כמו שהוא נכנס אליו. ומעמד המוסר שלו לא יישאר כפי שהיה, אלא הוא נפל וימשיך ליפול. החילות תלינפול לפניו. ולהיות באמת ומעמד כזה של אדם שקיבל לשון הרע, אז זה יוביל אותו למצב כזה שאם מה שדובר מקודם זה היה חצי הוצאת שם רע, זה יעשה אותו יותר מוכשר לכך שזה יהיה לשון הרע, לא הוצאת שם רע. זה מה שדובר עליו, זה דווקא היה אמת. ולהיות באמת עלול להיות צנוי ונרדף מאדם רב, ולא רק ממישהו. זוהי הנוסחה, זהו הכלל, וזה נכון. למי זה נכון? זה נכון לכולם. זה נכון לכולם להוציא יוצא מן הכלל. כל זה הוא באנשים מצויים שהעניין המיוחד שמורים עליו לגנאי יש לדרושו לשבח. ואם באמת פלוני הוא סותמו ורוטפו, יש לו פנים לומר שכבר נמצא בחובו איזה פרט שלפי אמת ראוי לרדיפה ובוז. הנה הרב נותן לנו פה עיצות איך להתמודד עם המתח הנפשי שנוצר כתוצאה מזה שבן אדם נפגש בזה שמספרים על הדברים לא טובים. אז עד שהוא יצא מהכלים ומיד יחליט איזה מנובל זה שמספר וזה לא נכון וכו', אז במקום זה מהלך המחשבה שרצוי שיהיה לכולם, נודע למי שמספרים עליו לשון הרע, אז שילמד עליו זכות על מי שמספר את הדברים האלה. כי אפשר להגיד סתם, נו, בזכות זה שאני לא מאמין לסיפור הזה, אז עומדת למי שמספרים בשמו שהוא סיפר עליי לשון הרע, עומדת לא זכותי, כי מספרים שהוא אומר דברים כאלה, ואני לא מאמין, זה לא יכול להיות. אז הנה, אני מתחשד מוסרית, אני מתעלה מוסרית, אני לא קיבלתי לשון הרע, בזכות מי? בזכות טוב. מגלגלים זכות, על ידי זכאי. ואם הוא באמת, באמת הוא שונא אותי, הוא לא צודק. איך אומר בעל חובות הלבבות, לו חבריי היו יודעים מה שנמצא בפנימיותי, היו מתרחקים עליי. מה, אני חושב על עצמי יותר טוב ממה שהוא חושב עליי. סך הכל אמרת האמת, אז מה התרוניות שיש לי עליו? אני צריך להודות לו שהוא מעורר אותי לשים לב, לתקן מה שאני צריך לתקן. אז תודה רבה. וכן הלאה, אפשר כל מיני תרגילים האלה, כל מיני תרגילים כאלה שאדם יכול לחשוב על מנת להוציא מהמאורה הזה משהו קונסטרוקטיבי מבחינה מוסרית וערכית, ולא להיכשל בקבלת לשון הרע. אז זה הסגנון באנשים מצויים, כל אחד, ככה הוא צריך להשתדל להתמודד עם הדברים. כל זהו באנשים מצויים שעניין המיוחד שמורים עליו לגנאי, יש לדור של השבע. ואם באמת פלוני הוא סותמו ורוטפו, אלא יש לו פנים לומר שכבר נמצא בחובו איזה פרט, שלפי אמת ראוי לרדיפה ובוז. נכון. על כן אין שייך לקבל את הדברים, פיותם ערכה רגילה בלב בני אדם. התגובה, הרפלקסט המותנה, הוא אמר עליי דברים כאלה, באמת הוא כזה מנובל, איזה טיפוס, ידעתי שאני לא סובל אותו. אז הסגנון הזה, זה לא, קיצור, לא למדרון הזה צריך האדם, האדם המצוי להידרדר, על אף שזה מצוי שנשם מידרדרים, אבל בדיוק, בדיוק זה המטלה המוטלת על כולנו, לא להיכשל בזה. לא להגיע למצב כזה שכתוצאה מהסיפור הזה, אז הוא ישנא את אותו אדם. לפתח שנאה. זה לא סיבה לפתח שנאה. זה שבן אדם דיבר עליי לשון הרע. ואפילו אם יהיו בלבבו איזה דברים והוכחות, ואם שלא לדבר על זה, שמה פתאום אתה מקפל סיפורים רעים שמישהו בא מספר לך שהוא אמר. אבל, והיה ואתה יודע, וזה דברים ניכרים. זה לא עד יחיד שיצאו לך לקבל אותו. זה ברור. יש דברים והוכחות שניכר שבאמת זה מה שהוא אמר. עדיין, לא סיבה. לא סיבה לפתח אנטיגוניזם. שסוף כל סוף המשקל יוכל להצטרך לטובה, סך הכל מכל הסיפור, תתאמץ, תוכל להוציא מזה איזה בניין לעולמך הרוחני, המוסרי, אז תגיד תודה. כשיכריע כף הספק מצד אחד ואת כף הצדק שיוכל להיות בחברו מצד שני, יש פה שני אלמנטים שצריך לשחק בהם. זה לא בטוח שזה נאמר, ואם זה נכון, גם טוב. כי זה צודק, הצדדי הצדק, הצדדי הלא בטוח, כל זה ביחד, תשתמש בזה ותנצל מן השפלות הזאת של קבלת לשון הרע, ואפילו במקום שזה לא נקרא קבלת לשון הרע, כי זה לא סיפור מסופר, ברור שזה מה שהיה. זהו המצב אצל האדם המצוי, אצל כולם, כך צריך להתנהג. אמנם, דוד המלך הוא לא אדם מצוי, ומלך ישראל ומי שאחראי על מדינה הוא לא אדם מצוי, והחשבונות וכללי המוסר של הנהגת לאום הם שונים, והחשבון צריך להיות שונה מאשר החשבון האישי הפרטי, כי פה ישנה אישיות ממלכתית, אישיות כללית, אישיות שאחראית על העם, פה ילך ויתברר, שפה יש לנו אישיות שהוא אחראי על העם לדורותם, אחראי על נצח ישראל. ובמסגרת זאת, החשבון משתנה. אמנם כאן היה הדבר כל כך כללי, עד שהדברים הניכרים מספיקים להחלטה. מלכות בית דוד היא יסוד לאומה הישראלית. היא נבדלת ממלכות בית שאול, בזה שהיא הולכת עם הנהגת מלכות שמיים הדבוקה באומה בכללה לדורותיה. והיא נושאת עיניה למרחוק, ליסודו של עולם. גם את הלכות הצדק והמישרים היא דנה על פי מידת הנצח והאחרית הגדולה שיש לכללות כנסת ישראל בעולם, לא על פי ההווה לבד, המרכך לפעמים את הלב לפי המראה של השעה, מפני שאינו יודע אחרית דבר. על כן הייתה מלכות בית דוד ביסודה דבקה לנבואה, ועושה כל מעשה על פי הצד השם הנשגבה. זאת הייתה המעלה העליונה של דוד, שהיה לבבו שלם עם השם. ההווה אומנם מתנגד פעמים רבות להנהגה כזאת, כשם שנראה לפעמים לקוצר רוח האדם ואינו הקהה, גם כן תהפוכות בסדרי ההנהגה הכוללת האלוהית. עוד פעם, אומנם כאן היה הדבר כל כך כללי, פה אנחנו נמצאים במצב שהוא לא בעל השלכות לעולמו הרוחני ומוסרי של איזה אדם, שאז צורת החשיבה צריכה להיות כמו מה שתואר פורט בפסקה הקודמת. פה אנחנו נמצאים במצב שהוא בעל השלכות כלליות מאוד, ועל כן במקום של האדם הפרטי, אז גם דברים ניכרים זה לא סיבה לפתח שנאה, לא סיבה להחליט שזהו, אני מנתק יחסים עם הבן אדם או מחפש את רעתו, כי אולי בכל זאת זה לא בטוח ויש בזה צדי צדק, כמו שראינו לפני רגע. פה זה לא כך. פה במקום של ספק, כשיש עטייה, זה לא 50-50%, אלא זה עושה רושם למעלה מ-50% לכיוון הרע, לכיוון זה שבאמת היה שם כוונות רעות, עניינים רעים. אולי זה לא 100%, אבל כשזה למעלה מ-50%, אז זה סיבה לא להגיד שאני מסופק ולא יודע. אצל דוד זה היה סיבה להגיד אני יודע. כי פה החשבון הוא כללי, ועל כן הדברים הניכרים מספיקים להחלטה. שוב, לאדם הפרטי הרב כנראה בא להציל אותנו מטעות, כי הקורא הפשוט את הסוגיה הזאת, אז הוא יגזור נגזרת הלכתית ממה שכתוב פה בגמרא, שאמר שמואל זה לא קבלת לשון הרע כי דברים ניכרים ראה בו. מה אתה לומד? שאם מדברים לך לשון הרע, או מספרים לך, אומרים לך דברים רעים, אז אם זה ניכר, אז זה לא נקרא קבלת לשון הרע. זה לא נכון. כי גם אם זה ניכר, זה נקרא קבלת לשון הרע. אבל מה שאומרת פה הגמרא, לדעת שמואל, שדברים ניכרים ראה בו, ולכן זה לא לשון הרע, מזהיר אותנו הרב לשים לב על מה מדובר. מדובר פה, בסוגיה דוד המלך. בענייני הנהגת המלוכה, בטח, מלוכה דוד המלך, אז במציאות כזאת, דברים ניכרים, זה עושה את זה ללא קבלת לשון הרע. כאן היה דבר כל כך כללי, עד שהדברים הניכרים מספיקים להחלטה. מלכות בית דוד היא יסוד לאומה הישראלית, והיא נבדלת ממלכות בית שאול בזה שהיא הולכת עם הנהגת מלכות שמיים הדבוקה באומה בכללה לדורותיה. והיא נושאת עיניה למרחוק ליסודו של עולם. שאול המלך, חז"ל אומרים, הייתה מלכותו שאולה. כלומר, מראש הוא היה על זמן שאול. כי הוא נמשך לנגיד, יש כאלה שמפרשים נגיד, רק משיח, לא המלך הנצחי, הוא מראש, הוא לא היה אמור להיות מלך במלוא המשמעות של העניין, שלא אמורה הייתה מלכותו להימשך לבנו לדורות הבאים, או שיש שיטות בראשונים שאומרים שכן, על, אולי על חלק מהעם, אולי היה יכול להיות למשנה לדוד, מה שלא יהיה, זה לא כל המציאות הזאת של משיכת שאול למלך, זה במסגרת של בקשת מלך שבא שלא בזמנה. ואנחנו זוכרים, סך הכל זה רע בעיני שמואל ורע בעיני השם, ושמואל מוכיח את העם, ויש שם ברורים ש שמע בקולם ותן להם מלך כמו שהם רוצים, טוב, אבל זה הכל במסגרת לא בריאה. וממילא עניינו של מלכות שאול היא לזמן, היא לא אמורה, מה שיוסד בכלכלה יוסד לא במציאות המתוקנת, לא במציאות האידיאלית על פי רוח התורה, רוח השם, רוח הנבואה, אז זה לא יכול להיקבע לדורי דורות. לא כן, כי ראיתי לי בבניו מלך. דוד, עוד לפני שאנחנו יודעים שקוראים לו דוד, אנחנו כבר יודעים על פי הסיפור הנבואי שהוא המלך. כי הוא מלך מבטן ומלידה, הוא רוח אפנו משיח השם, בריתי עם אל ארוחה בכל ושמועה, המציאות כולה מצפה ונערכת להופעת החוק הנצחי המוחלט, הברית האלוהית שהולכת ומגלה את מלכות שמיים שבמלכות דוד, בנפש דוד. והאופי של מלכות דוד חי וקיים, זה מלכות הנצח. וזה לא רק עניין מורשתי שהמלכות הזאת תתמיד ותימסר ותישמר, וזה תכונת חיים עצמית שהיא תישמר, צמח דוד ריחה מרת הצמיח וקרנות אור משועתיך. זו גם התודעה הממשית והאופי התרבותי רוחני, המוסרי, שדוד על פי תכונתו הנשמתית והעצמית, ההווייתית, מנהל את סגנון הממלכה שלו, סגנון ההנהגה המלכותית שלו. וכבר עסקנו בזה בפסקאות קודמות, נגענו בזה, ופה הרב מפרט את זה עוד יותר. מלכות בית דוד היא יסוד לאומה הישראלית. שמו של משיח קדם לעולם. כלומר, המציאות כולה היא הולכת ומתקדמת מיסוד האידאה המשיחית העומדת ביסודה, שהכוח האידיאלי הזה, הכוח המשיחי, הוא מה שנותן להוויה כולה את התנועה האבולוציונית שלה. בכל הממדים כולם. הממשיים, הרוחניים, המוסריים, כל המציאות הולכת ומתקדמת כדי להופיע את התכונה הנפשית של שמו של משיח שקדם לעולם. ורוח הפנו משיח השם זה דוד. אז מלכות בית דוד היא יסוד לאומה הישראלית, היא הכוח שמוציא לפועל, מן הכוח אל הפועל, את מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, שעלה במחשבה האלוקית לברוא את העולם בשביל תכלית התכליות, אידיאל האידיאלים, להוציא את האיכות של כל היש כולה, כל היש כולו בצלם דמות תבנית, זרם החיים של נצח ישראל המתגלם באומה הישראלית ממש, בחומריותה, ברוחניותה, בהיסטוריה שלה, באמונה שלה, בכל מערכות החיים של האומה הזאת, המחשבה האלוקית הזאת היא הניחה שהמערכת הזאת היא כמערכת אורגנית שיש לה לב, והלב הוא הכלי שבגוף מאפשר את הופעת הנשמה, התחברות הנשמה למערכת החיונית הזאת, ובנמשל הכללי בכלל ישראל, באומה, יש ללב, והלב הזה קושר את הנשמה. הנשמה, כנסת ישראל, השכינה, נשמת העולם, היא יוצאת את הפועל באמצעות האיבר הליבי המרכזי הזה שהוא דוד. על ידי זה האישיות הכלל ישראלית, המציאות הכלל ישראלית, המחשבה האלוקית על דבר ישראל, היא יכולה להתממש. כשהקדוש ברוך הוא דיבר, חשב על ישראל, הוא חושב על ישראל ממלכתי, על ישראל שיש לו, שוב, שונה משל, לב בחזה הכללי שלו. והלב הזה זה המלך, זה דוד המלך. אז מלכות בית דוד זה יסוד לאומה הישראלית. זה תנאי הווייתי, קיומי, לעצם מציאותה של האומה הישראלית במלוא שיעור קומתה. על פי השיעור הקומה שהיא ראויה לתואר עם השם, אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם. ובזאת נבדלת מלכות בית דוד ומלכות בית שאול, שמלכות בית שאול היא הולכת עם הנהגת הזמן, אבל מלכות בית דוד הולכת עם הנהגת מלכות שמיים הדבוקה באומה בכללה לדורותיה. שאול זו הייתה אפיזודה היסטורית, תקופה מכוננת. זה המלך הראשון שהיה בעם ישראל, יש לו ודאי את הערך, ודאי את העניין האלוהי שלו. ומכל מקום, לא מראש מקדם נסוכה מלכותו, ואין עניינה לגלם במלוא שיעור הקומה את מלכות שמיים. לא כן כיסא דוד וממלכתו. מלכות דוד היא מנהיגה את המציאות כשיקוף של מלכות שמיים הדבוקה באומה בכללה לדורותיה. מלכות שמיים זה האידיאליות האלוקית הנצחית. זה נכון שהיא חורזת כל דור ודור שישבח מעשיך, אבל היא לא כל כך ניכרת בדור נתון, אלא יותר ניכרת בכללות הדורות, כמו נצח ישראל. מה, בדור נתון אתה מרגיש את נצח ישראל? יש עם, חיים, מתים, פחות או יותר כמו כולם. מצבים טובים, מצבים עוד יותר טובים. אבל כשאנחנו עומדים בהתפעלות קודש מול קודש ישראל, השם ראשית תבואתו, נצח ישראל, זה מבט שחובק את זרועות העולם, זוכר את כל ההיסטוריה האנושית בכללה, ולעומתה את ההיסטוריה הישראלית. שם אתה עומד נפעם מול ממדים אלוהיים. בקונטקסט הנצחי הזה והחשבון של כללות הדורות, מנהל דוד את חיי ההווה. אולי נכון לחשוב, אולי יכול לנסח, שמלכות שאול היא מנהלת את הנצח לאור הזמן. התפקיד שלנו זה עכשיו לעשות מה שאנחנו צריכים פה ועכשיו. על בסיס זה ההמשך יבוא. אנחנו צריכים, מי דמיפקד החביד, מה שהבעיות הזמניות, בוא נתמודד איתן. התוכנית האלוקית הכללית, כל דור יתפקד עם הבעיות שלו ויתמודד איתה, ועל ידי זה הנצח הכללי יופיע. צורת החשיבה של דוד היא הפוכה. אנחנו ננהל בכל דור את החשבון ואת האחריות על בניין איכות כללות כל הדורות, וההווה יתנהל על פי הנצח. שתי אסטרטגיות, שתי גישות. נבדלת מלכות בית דוד ומלכות בית שאול בזה שהיא הולכת עם הנהגת המלכות שמיים ודבוקה ברומה בכללה לדורותיה, והיא נושאת עיניה למרחוק ליסודו של עולם, גם את הליכות הצדק והמישרים, את המוסר וההנהגה הפשוטה, הישרה, היומיומית, היא דנה על פי מידת הנצח והאחרית הגדולה שיש לכללות ישראל בעולם, לא על פי ההווה לבד. אולי צריך לדייק פה. הרב לא אומר, לא על פי ההווה. הוא לא אמר את זה, לא על פי ההווה, נקודה. כותב פה, לא על פי ההווה לבד. החשבון הנצחי הוא לא מתעלם מההווה. אבל ההווה הוא לא החשבון הבלעדי, ואולי גם לא החשבון העיקרי. צריך לנהל גם את ההווה, וצריך לעשות את החשבון של ההווה, אבל הוא צריך להיות מושם בסולם הערכים. המגמה זה לבנות את התפקיד של עם ישראל לדורותיו. וההווה חשוב מאוד וצריך להתחשב בו, לא בתור הגורם הבלעדי בכלל הנתונים, אלא הוא מצטרף, וכל עוד זה לא עומד בסתירה, אז ודאי מתחשבים בהווה. כשזה עומד בסתירה, אז יועדף החשבון הנצחי על פי החשבון ההווי. דומני שזו האוריינטציה של דוד. מצד ההווה, אז לפעמים, ההווה מרכך לפעמים את הלב לפי מראה של השעה. אתה צריך לדון על דבר או להכריע איזה דבר. אז אם החשבון זה מה קורה עכשיו, אם נחשוב מה יהיה לכיוון הנצחי. הנה, בואו נסביר את הדברים על פי מה שכנראה הרב עומד להסביר לנו פה, על פי הסיפורים מפיבושת, כי עכשיו אני לא מוצא רעיון דוגמה אחרת. וזו דוגמה מספיק ברורה. דומני, כי נראה בהמשך אם הדמיון שלי הוא צודק, אבל דומני שהרב ילך ויסביר, הטיפוס הזה מפיבושת הוא באמת טיפוס קצת בעייתי. ובאמת יש בו חשבונות כאלה של הוא לא סגור לחלוטין עם מי הוא מקווה שיצליח, דוד או אבשלום. ואישיות כזאת שהיא מאוכלי שולחנו של דוד, זה קצת בעייתי, שמעמדי נפש כאלה, אז עכשיו מה? זה בעיה למה? דוד, ממה הוא צריך לפחד? מה, הטיפוס הזה עכשיו יעשה לו הפיכה? הנכה הזה, שחי על שולחנו, מה מסוגל לעשות? הוא בקיצור, הוא פיקוח, שום דבר לא יקרה ממנו. אז מה, אז עכשיו ונפגע בו? יאללה, נתעלם מהעניין. נחיל את העניין. זה מה שנקרא חשבון של הווה. אבל אם החשבון של הנצח, ממדי נפש סדוקים ביחס לאישיותו של דוד, נפשו של דוד, חוסר התמסרות נפשית, דיברנו על זה בעבר, לך אמר ליבי בקשו פניי כי את פניך השם מבקש. הקשר הנפשי שבין ישראל ובין דוד הוא קריטי לעלות בהר השם ולקום במקום קודשו. ניקיון הכפיים, בור הלבב, זה דבר אחד עם אי נשיאת לשווא את נפשי, אומר דוד. כי הקשר לנפש דוד זה הקשר לנצח ישראל, זה הקשר לאופי הישראלי האמיתי. והחלת מבנה נפשי ציני, אפתי, שלא לדבר כשהוא עלול לפתח גם התנגדויות. הדבר הזה מבחינה נפשית רוחנית זה מזיק לאטמוספירה הכללית של נפש האומה. השלכות של מעמדי נפש כאלה הן יכולות להיות במישור הרוחני, האטמוספרי, שיתן את רישומו, אולי לא מבחינה פוליטית עכשיו, אבל בהמשך הדורות. מה יהיה בדיוק? אולי יודע. לגבי דוד המלך, הנה דילמה. האם להכיל פה את סך הכל בנו של יונתן, או כמו שהתנהג אליו עד עתה, עלו את כל אהבתו את יונתן, אז עכשיו הוא מעניק לבנו. והאם להמשיך עם המסגרת הזאת והאופי הזה והיחס הזה באותה מידה, בלי שום רושם של הקפדה, והצדדים הבעייתיים, נכיל אותם. עוד דילמה, לא. מעמד נפש כזה, הוא צריך לקבל גערה. הוא צריך להיות מסומן בחברה הכללית כבעייתי, ועצם העלאה אל המודעות הציבורית של האישיות הבעייתית והמבנה הנפשי הבעייתי, זה מקזז את ההשפעה הפסיכית, הרוחנית, הנפשית של הטיפוס הזה. מה זה כל כך חשוב? על מה הוא כל כך השפיע? בהווה לא ישפיע. בעתיד ולשמירת טהרת האופי העתידני, יכול להיות שישפיע. הנה הדילמה. וכיוון שזה דילמה, אצל דוד אין דילמה. היא נושאת עיניה למרחוק, מלכות בית דוד, ליסודו של עולם. גם את הליכות הצדק והמישרים היא דנה על פי מידת הנצח והאחרית הגדולה שיש לכללות ישראל בעולם. אני לא דואג פה עכשיו רק למעמד החברתי, לאטמוספירה אצלי בארמון, או המעמד הפוליטי הכללי עכשיו לקראת הבחירות הבאות. זה לא הנושא. הנושא הוא, אני אחראי על מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, על התואר האידיאלי שכל המציאות חותרת אליה. ובמסגרת זאת, פה ישנה מוטציה. וצריך לבודד אותה. זה צורת החשיבה של דוד. לא על פי ההווה לבד. המרכך לפעמים את הלב לפי המראה של השעה. אז מה, אז עכשיו המסכן הזה, הפיסח הזה, אז עכשיו אתה עומד לנשל אותו מהשדה שלו? מה הרווחת מזה? זה חשבון של לא נעים עם האישיות הבעייתית הזאת, קצת. אז זה לא נעים. זה לא נעים מצד חשבון ההווה. אבל דוד לא נכנס לאי נעימויות בגלל חשבונות ההווה. כי הוא אחראי הבניין איכות העתיד. מי שלא מבין תכרית הדבר, לא יודע לעשות שקלולים כאלה, לא משקלל דברים כאלה, הם לא נראים לו רלוונטיים. למלכות שאול ולאנשים רגילים, זה נראה כשיקולים לא ממשיים. אבל מלכות דוד נושאת עיניה למרחוק. ותדבר על עבדך למרחוק. על כן הייתה מלכות בית דוד ביסודה דבקה לנבואה, ועושה כל מעשה על פי הצד השם הנשגבה. לנהל מדינה בחיי היומיום, אתה לא צריך כל הזמן לדעת מה יהיה בעתיד. נבואה, בראש ובראשונה, עניינה לצפות למרחוק. ודוד היה צמוד לעניין הנבואה. שלא לדבר על זה שנביאים הקיפו אותו מימין ומשמאל, נתן הנביא, גד החוזה, אבל דוד עצמו היה נביא. רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. זה נכון שתהילים, אז הוא לא כתב בנבואה, הוא כתב ברוח הקודש, כי דוד הוא גם בעל רוח הקודש. אבל מכל מקום, דוד הוא גם נביא. והצבעה על זה שהמלך הוא נביא, דומני שחוץ מדוד לא סופר על אף אחד. וזה לא מקרי. רוח השם דיבר בי ומילתו לשוני. המציאות הזאת, כי מלכות דוד, ייסוד מלכות הנצח בישראל, זו מלכות נבואית, מתייסדת על פי נבואה, מודרכת על פי נבואה, והיא בעצמה נביאה. עושה כל מעשה על פי הצעת השם מנשגבה, זאת הייתה המעלה העליונה של דוד, שהיה לבבו שלם עם השם. על הסרת ליבו הקפיד התורה, כי ליבו הוא לב כל קהל ישראל, ותמיד חוזר הביטוי שם בספר מלכים, ולא היה לבבו שלם כי לבב דוד אביו. אבל דוד הוא הלב, הוא מציין את הלב הכלל ישראלי, הלב השלם. דוד היה לבבו שלם עם השם. ההווה אמנם התנגד פעמים רבות להנהגה כזאת. כל עוד בן ישי חי על האדמה, לא תיקון אתה ומלכותיך. אולי האינסטינקט הנשמתי של שאול פורץ מגרונו באותה שעה. הוא צודק, כי באמת, בן ישי על האדמה, זה אטמוספירה דיאמטרלית, נמצאת בקוטב ההפוך לאופי המלכות שלנו. נכון? ייתכן שרוח הרעה ששרתה שם על שאול באותם שעות, היא גם חשה רוח השם מבעטת אותו, כי הוא חש שהולך וצומח פה משהו לגמרי שונה מהאופי שלי, והוא מרוכז בדוד שצומח לו בתוך הבית. לא שדוד את כל הצדדים האפלים והזדוניים והאישיים ששאול חש שדוד מאיים עליו, זה בדיוק להפך. אבל אינסטינקט שיש משהו בדוד שהוא לגמרי הפוך מהכיוון של שאול, זה נכון. ההווה אומנם מתנגד פעמים רבות להנהגה כזאת. כשם שנראה לפעמים קוצר רוח האדם ואינו הקאה, גם כן בתפוחות בסדרי ההנהגה הכוללת האלוהית. תמיד יש לנו, זאת אומרת, זה קל מאוד להעביר ביקורת אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, שמה אתה צריך כל כך הרבה רע במציאות? אם אני הייתי במקומך, הייתי עושה את זה, את המציאות קצת יותר נחמדה. הם לא כל כך טיפשים, לא כל כך הרבה רשעים, לא כל כך הרבה, בקיצור, אסונות. אי אפשר קצת עם פחות. הנה, בקלות אנחנו נהיים חכמים גדולים, ויש לנו רעיונות ליצירת עולם הרבה יותר טוב והרבה יותר מוצלח מאשר זה שהקדוש ברוך הוא עשה. טוב, הפיקחיות הזאת, אז היא בגודל אומרה, מה שנקרא. אבל כמו שאפשר, והמבט ההווי, סך הכל החיים שלנו נגמרים תוך כמה דקות, עד במסגרת זאת אנחנו לא צריכים את כל המהומה הזאת שנקראת העולם, עם כל המרכיבים שלו. אפשר בשביל המסגרת של הדקות שלנו להסתדר בהרבה פחות. אבל ההנהגה האלוהית היא לא, שעון החול שלה לא נגמר, ובמסגרת זאת החשבונות הם אחרים. וזה שמובן שבפרספקטיבה הזעירה של האדם שחייב גז, חיש ונעופה, אז הוא לא מבין הרבה מאוד דברים, הוא לא מבין הרבה מאוד דברים, לא מבין, לא מסתדר לו ולא נצרח לו. ממילא גם אוריינטציה כזאת של דוד המלך, סביר מאוד שהיא ממש לא מובנת או לא מתיישבת מן הסתם עם הבתים של הרבה מאוד אנשים. כן, שלומי, מה רצית להגיד? יפה שאלת, אבל לא יפה שלא שמת לב שכבר תירצנו את זה, כי זה בדיוק ההתעכבות, לא על פי הווה לבד. והערכנו בכמה מילים שזה לא דילוג מעל ההווה ומחיקת ההווה ואין הווה, אלא זה לא החשבון הבלעדי, אלא החשבון הוא חשבון הנצח, שוודאי הוא גם עושה את החשבון של ההווה, רק במקום שיש סתירה בין ההווה לבין הנצח, אז בסולם הערכים הנצח יותר חשוב. אנחנו הסברנו שיעקב יודע מה תפקידו, שהוא צריך לנהל את ההווה בצורה בריאה, מתוקנת, מלאה, לא להעביר את ההווה כחוטא על גבי גחלים וכל הזמן רק לחשוב מתי כבר יבוא הנצח מתוך זלזול בכל המציאות האקטואלית. לא, יש צורך לטפל בכל צדדי ההווה ובהרחבותיו היותר גדולות מתוך מנוחת הנפש לצורך הנצח היותר גדול. לא בא להגיד שאנחנו לא עושים את חשבון הנצח, אנחנו עושים רק את חשבון ההווה והנצח יסתדר ממילא. לא, לא בהכרח כך, אלא אנחנו עושים את חשבון הנצח על ידי זה שאנחנו מטפלים בהווה לפי כל צרכיו. הנקודה היא במקום שיהיה קונפליקט בין ההווה לבין הנצח. למשל, הדוגמה שהבאנו פה היא מפיבושת. אז את איזה הכרעה נעדיף? האם נעדיף את טובת ההווה ולא נשים לב לאופציונליות של אי האיכות או מיתון הכוח האיכותי שנבנה לנצח, או לא? ישר כוח על הצפת הבעיה, כי באמת צריך לשים לב פה, למצוא את ההבחנה הדקה בין שני הסוגיות. אבל אני חושב שמה שאני אומר פה עכשיו זה הבחנה מספקת. שוב, חטא ראובן זה מחיקת ההווה, דילוג מעל ההווה או התעסקות בהווה בקוצר רוח, באופן כזה שאינו מספק את צרכי ההווה הבסיסיים, בגלל שצריך לחשוב כל הזמן על העתיד. ויצירת עולם כזה שהנחת העבודה שלו שאם הווה לא עתיד ואם עתיד לא הווה. בסוגיה הזאת היא מתבררת, זה לא גישת יעקב אבינו, כי אצלו האחיות אינם צוררות, העתיד, ההווה, הם הולכים ביחד. וכדי להגיע לעתיד, אתה צריך את ההווה, אם לא סבלנות, אם לא רחבתו של ההווה. זה היחס הבסיסי. זה לא הכוונה שיעקב, אז הוא אומר, תשאיר, אנחנו לא חושבים על הנצח, אלא אנחנו חושבים על ההווה. אנחנו מתעסקים רק בהווה וברחבותיו. הנצח מסתדר ממילא. לא, זה לא נכון. כי יש בספרים שחזל, שדוד המלך קיבל את חייו מאדם הראשון ומאבות העולם. החיות של דוד המלך זה המשך חיי יעקב, משיח אלוקי יעקב, כך נקרא דוד המלך. נאום הגבר הוא כמעל מעם זמירות ישראל, משיח אלוקי יעקב, כי התוכן היה קובי, הוא יוצא לפועל על ידי דוד. לא להתבלבל, גם יעקב, כשהנצח פורץ לתוך חייו, בדמות לאה, לאה, מה את עושה פה בכלל? אני, יש לי רומן אך ורק עם רחל. באמת, הוא חשב אך ורק עם רחל, אבל הוא קיבל את הקורס האלוקי, שבסדר, בפועל, לאה קדמה לרחל. זה לא שובר את המדיניות הפשוטה שלו, שמבחינה מעשית הוא ממשיך לטפל בעניין ההווי וברחבותיו עד לאן שהוא יכול. המציאות הגדולה והאלוקית היא מתקבלת אצלו, ולאה וממנה יוצאת כהונה ומלכות ורוב שבטי ישראל וגם רחל. אמנם מבחינת המדיניות המעשית היומיומית הוא מטפל כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. פה אנחנו עכשיו עוסקים בעניין אחר. אנחנו עוסקים פה עכשיו במציאות של ההתנהגות שהיא מתנהגת בסוגיית ההווה. דוד הוא לא אך ורק יוצר את תהילותיו, אלא דוד מנהל פוליטיקה, דוד הוא איש מלחמה, ודוד הוא איש מעשה וארגון פנומנלי. הכל אצלו מאוחד, וכשהוא עכשיו בסוגיה פוליטית, הוא עכשיו נמצא בדילמה פוליטית, איך להגיב, האם להגיב באופן מוסרי שיפתח את המעמד המוסרי שלי כאישיות פרטית, וגם יהיה יותר נעים בחיי ההווה, או לשקלל פה את בניין המוסר, הרוח, התודעה החברתית אל ערכי הנצח. פה בקונפליקט הזה, אז הוא מכריע לטובת הנצח. זה לא חטא ראובן, כי הוא מטפל בהווה, מתייחס אליו במלוא הרחבה על פי שיטת יעקב, רק סולם הערכים לא מתבלבל. לא שהווה הוא יותר חשוב מן הנצח. אף פעם יעקב לא חשב דבר כזה. בסדר? כן. טוב. שלום רב.